איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, ואנחנו עכשיו פותחים עם דודו סעדה. שלום, ערב טוב דודו.
ערב טוב אבי.
ואני רוצה לשאול אותך, בכלל, אתה גם באווירת בחירות כבר, או שאתה עוד קצת?
תקשיב, זה נראה שזה הולך ומתחמם. המציאות הזו שבבוקר מקבלים מנכלים, ובצהריים יש ועדת חקירה, בערב יש נסיעה ששר החוץ ושר הביטחון לא מודעים, ובבוקר, בקיצור, האווירה היא אווירת בחירות, כן. אני לא אומר לך שאני מרוצה או לא מרוצה. אני אומר לך איך זה מצטייר, איך זה נראה, איך זה מרגיש לציבור בחוץ. הציבור בחוץ מרגיש שכל אחד עכשיו מושך לכיוון שלו. הדיבורים הם דיבורים על איך צוללים לתוך מערכת בחירות.
כן, או איך צוללים בכלי שיט גרמני. תגיד.
כן.
המעניין יהיה באמת לראות, טוב, נגיע לבחירות, אז ייקח עוד 5 חודשים, 6-7 חודשים, בוא נניח שנהיה שם.
אתה חושב? אני חושב שבמרץ.
כן, לא, יכול להיות, תשמע, ערב פסח.
כן. ככה זה נראה שבדצמבר זה נגמר, ובמרץ יהיו בחירות, ואנחנו נחזור לאותה נקודה שבה סיימנו, רק שהמפלגות המרכז יהיו שונות. הימין יתחזק, וזה מה שיקרה בסוף.
הנכדים שלנו עדיין יהיו תחת כהונתו של נתניהו כראש ממשלה?
תשמע, סיפור ראש הממשלה הוא בסוף, בכל רגע נתון, אנשים שהם במרכז המפה הפוליטית הישראלית, דעתם משתנה, ואני אסביר. אם אתה ימין או שמאל, אז יודעים איפה אתה. רוב המדינה היא מדינה שרוצה, היא בשפה הפוליטית נקראת מרכז, כי היא רוצה את הכל ולא כלום. ורוב הציבור כרגע חונה, יש מניעה מושג חדש באווירת המנדטים, המנדטים שלי חונים אצל בנט, המנדטים שלי חונים בכחול לבן, כחול לבן לא תהיה, אז המנדטים ינו מחניה לחניה אחרת, והחניות האלה הולכות ומשתנות לפי מה שקורה. ראש הממשלה שלנו, ואני אמרתי לך את זה כבר הרבה פעמים, היכולות שלו לשתות את המנדטים מהמרכז.
להשתלט על החניות ברגע האחרון, הן יכולות מוכחות כבר.
הוא חונה חניה כולה.
השאלה אם הוא יצליח להוכיח את זה באווירת קורונה, שעסקים נסגרו, שאנשים בבית.
תראה, אני אומר לך, אני מבטיח לך שבחודש לפני הבחירות לא יהיה קורונה, ויהיו חיסונים, ויהיה אווירה טובה, והכל יהיה פתוח.
יקבל הרבה כסף לחשבון הבנק.
יתקבל כסף, והצלחות של ראש הממשלה אל מול הציבור המרכז הישראלי יהיו גדולות מאוד, יהיה להם טוב, יהיה להם נעים, והוא כל שעה יהיה בטלוויזיה וברדיו אחר ואחר, והוא בכל שעתיים יהיה בעיר אחרת ויפגש במרכז, ויוכל פלאפל כאן וישתה קולה כאן.
דודו, תן נצא בשידור לשר הביטחון לשעבר נפתלי בנט, שעומד להישאל ב4 חודשים הקרובים 20 פעם ביום את השאלה הבאה: מר בנט, תשב בממשלת נתניהו או לא תשב בממשלת נתניהו? תן לו הצעה, איך הוא עונה על זה בתקשורת?
אם אני נפתלי בנט, אז התשובה שנפתלי בנט גם נותן היום היא תשובה מצוינת.
נפתלי בנט, היום הוא אומר יש קורונה, עצמו, זה לא מעניין, זה לא ריאלי, זה לא רלוונטי.
נפתלי בנט יציג את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית למדינת ישראל, אלטרנטיבה שתיתן ביטחון בכלכלה ובביטחון ובחברה ובציבוריות הישראלית המאחדת, לא תתעסק בקצוות אלא תתעסק במיינסטרים, היא לא תתעסק בקיצוניות, היא תתעסק במרכז, וזה מה שנפתלי בנט יציע לעם ישראל. ואני אומר לך שנפתלי בנט גם יכול להעביר את המסר הזה לכלל הציבור הישראלי, והוא עובר את המסך הזה. היום, בתוך הליכוד יש 2 או 3 מתמודדים גדולים על הכתר של היום של אחרי נתניהו, אבל בסוף...
אבל אנחנו עוד לא ביום שאחרי נתניהו, והיום בנט צריך להחליט כדי לומר למצביעים שלו, אם הוא נתניהו או לא.
לא רק למצביעים שלו, למצביעים שנמצאים בחנייה שדיברנו עליה מקודם.
כן.
לכלל המצביעים של מרכז המפה הישראלית, נפתלי בנט יפנה והוא יביא תותחים לרשימה שלו, שהם יהיו, שאפילו הם לא נמצאים היום בתוך המשחק, וזה יקנה ציבור גדול. אני לא יודע אם יהיה לו 22 או 23 מנדטים, אבל גם אם יהיה לו 18 או 20, הוא יהיה בין...
אז רגע, אתה כבר רץ פה על 18 מנדטים. כדי שזה יקרה, דודו, צריכים להיות כאן כמה דברים.
בשידור האחרון, אבי, תקשיב, אמרתי לך בשידור האחרון שיש דברים שאי אפשר להוציא אותם מהשפה הפוליטית. מה שקרה בממשלה הזו, הוקמה ממשלה עם ראש ממשלה וראש ממשלה חילופי. אין יותר ממשלה במדינת ישראל בלי ראש ממשלה חילופי. תזכור את זה. זה חוק יסוד שהוא לא יתבטל לעולם. ותקשיב במדינת ישראל ראש ממשלה וראש ממשלה חילופי. תמיד שתי המפלגות שהרכיבו הגדולות, שהרכיבו את הממשלה, יהיה בהם ראש ממשלה וראש ממשלה חילופי. והסכנה הגדולה בזה לצד...
ואם נראה ממשלה צרה ולא שתי מפלגות גדולות, אז עדיין נגניח מפלגה עם שישה מנדטים תקבל את רשות הממשלה החילופי?
לא תהיה מפלגה עם תשעה מנדטים. יהיו שתי מפלגות גדולות, אחת הליכוד ואחד ימינה.
ואחד מה? ימינה, אוקיי.
ימינה. נפתלי בנט.
אז כדי שזה יקרה, דודו, נפתלי בנט צריך לשמר את עשרות המנדטים שהוא מקבל רק בסקרים, אני מדגיש, עדיין לא במציאות. מכחול לבן.
לשמר אותם.
לשמר אותם עד הבחירות.
ככל לבן תתפרק יותר מהר. נפתלי בנט מתחזק, אתה אומר. נפתלי בנט מתחזק כרגע בצד לא של חברי ליכוד. הוא לא מתחזק על חשבון הליכוד, הוא מתחזק רק על חשבון הציבור המרכז הישראלי, הדתי-לאומי, הפשוט שהצביע לכחול לבן. אנשים שהלכו החברים הימניים, המרכז, אני לא יכול להגיד מרכז, אבל הם של מרכז המפה הישראלית והצביעו למפלגות המרכז, הם הבינו שאין דבר כזה מרכז היום. היום המרכז יהיה נפתלי בנט.
טוב, מה קרה לו אגב בבחירות ההם שהוא לא עבר את אחוז החסימה? מה הטרגדיה היית? אתה יודע מה הפקת הלקחים? אתה זוכר מה דיברנו פעם?
בטח שאני זוכר, תשמע. הסיפור של אחוז החסימה הוא היה באמת... מכה כואבת, אני חושב שהלקחים נלמדו, המסרים הועברו, אני חושב שהיום, לפעמים, אמרתי לך את זה גם פעם לדעתי, שכדי שאדם יקפוץ גבוה, הוא צריך לקופף את הברכיים. ואני חושב שהיה כאן כיפוף ברכיים גדול, ירידה גדולה שהיא לצורך עלייה גדולה. אני מאמין שהציבור הימני של מדינת
דודו,
ישראל,
דודו, אתה בורח מהשאלה.
למעלה. מה קרה בבחירות שלא עברו?
הפקת הלקחים היא שסדר ותהליך הרכבת הרשימה של הציונות הדתית הורס את המפלגה הזו.
אז אני מודיע לך שהדברים האלה נלמדו והופנמו, וזה לא יהיה כך בבחירות הבאות. ואני לא מייצג אותם, אתה יודע, אני לא עובד שם.
לא, לא, ברור אתה
תשובה. אני אומר לך, בתפיסה.
אם מישהו יודע לפרשן מה קורה שם, זה אתה.
אם מישהו יודע לפרש מה קורה כאן, ואני מדבר עם האנשים, אני אומר לך שהדברים נעשים ונבחנו לעומק הדברים.
טוב, נחיה ונראה עוד. יש רפורמים בדרך, יש חוק גיור, יש הרבה דברים שבנט יצטרך...
דיברנו על הרפורמים. הציבור הדתי-לאומי בכללותו, אוהב את השיח עם הציבור, עם הרפורמים,
מה פתאום?
כי הוא מבין שזה אחים שלו. בסדר, מה פתאום? אתה תגיד עד מחרתיים, מה פתאום?
מה, נראה, יש לפני שבוע פורסם מכתב של כל רבני הציונות הדתית, מלבד שלושה, מלבד ארבעה.
זה המכתב שהם חתמו עליו עכשיו? ממש לא. תבדוק את הדברים לצורך לעומק, ואתה תראה שמדובר שלפני שלושה חודשים פנו לרבנים האלה ושאלו אותם בכלל משהו ארטילאי, וזה מה שהם ענו, והלכו ועשו מזה הודעה. בוא, אני מכיר את כל מה שהולך מתחת, אני מודיע לך ואני יכול לשים את ראשי ובחפי על העניין הזה. אף רב שחתום שם לא אומר את הדברים האלה, עכשיו הוא מבין שעשו עליו סיבוב.
מעניין, בסוף, מעניין, כי בסוף, המכתב הזה, דודו, המכתב הזה נכתב אחרי שאחד מגדולי הרבנים, הרב אליעזר מלמד,
כן.
עשה את אותה שיחה עם רבנית או רבה איתר.
ואני הסברתי לך,
נכון, ואז דיברנו, ואחרי זה יצא המכתב.
גם הרב עובדיה יוסף נפגש איתם. גם הרב עובדיה יוסף נפגש איתם.
לפני 50 שנה, לא, הוא לא נפגש איתם.
מה זה רלוונטי?
הוא לא נפגש איתם, הוא הסכים.
אז הם לא היו רפורמים? אז הם לא היו רפורמים? הרב עובדיה יוסף הבין שכדי לאחד את העם היהודי, גם אם הוא לא הלך בדרך הנורמלית, זה אח שלו.
מעולם לא נפגש, הרב עובדיה יוסף מעולם לא נפגש.
ולא אמר לו שהדרך שלו היא טובה.
הוא הסכים שהם יהיו חברים.
אני אומר לו שהדרך שלו היא לא טובה. אבל אני אדבר איתו. אני לא אפסול אותו. גם יעקב לא פסל את עשיו. אף אחד לא פוסל את אחיו. אבל אני יכול לומר לו, אני לא מקבל את דרכך, לא הולך בדרכך, אני חושב שדרכך היא לא טובה, אבל אני אומר לו. יש לו משפחה, ילד אחד שהלך בדרך אחרת, אז ההורים זורקים אותו, האחים זורקים אותו, לא, מחבקים, אומרים לו, תקשיב, הדרך שלך היא לא טובה, היא לא נכונה,
אוקיי.
היא מוליכה אותך לדרך לא טובה, אבל לא זורקים אותו מהבית.
טוב, אגב, רק בוא בשביל ההיסטוריה, ונדייק, פגישתו של מרן הרב עובדיה יוסף, בלשכתו, עם ראש הממשלה דאז מנחם בגין, ורבנים רפורמים שביקרו בישראל, הגיע בסוף הפגישה להסכמה, שהגיור בישראל יהיה גיור אורתודוקסי בלבד. הידעת?
אני בעד.
טוב, מעניין מה יקרה עם, בעניין הזה. נחזור רגע לבנט ככה במילה אחרונה, לא רק לבנט, בכלל, תגיד לי, כשאנחנו מדברים...
נראה לי שאתה מרוב שאתה בודק עליו, אתה מצביע לו גם, אני, תבין, זה
לא,
מדהים.
אני לא בודק, כי בסוף זאת, תקשיב, בסוף זאת שאלת הבחירות, איך תורכב כאן ממשלה.
זאת שאלת הבחירות, ולכן ברור לכולם שהממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין.
אוקיי, תגיד, כחול לבן, לפיד, זהו, זה אאוט מוחלט, לא יהיה יותר?
נראה לי, תראה, לפיד זו מפלגה שהיא לא מפלגה לא דמוקרטית, היא אופר שלח שם חונק לו את הצורה, הוא לא נותן ללפיד לחיות, לפיד לא מוכן לוותר. בכחול לבן, מלחמת הגנרלים בקוקפיט, היא מלחמה שהיא מתחת לפני השטח, היא מלחמה נוראה. גם שם יש מעבירים דברים, הוא מעביר לו מנכ״ל והוא נותן לו את זה, והחבר'ה שלו לא יודעים, אבל לא נחזור על כל הפוליטיקה של השבוע האחרון. אבל חוסר האמון שנמצא היום בקוקפיט של המפלגות של כחול לבן ויש עתיד, הוא חוסר אמון משווע שהוא יביא לקריסתם.
אוקיי, דודו סעד, אגב, בעניין הרפורמים אני מזמין אותך לשמוע ולהזין גם לרעיון הבא שנקיים כאן, אם יש לך זמן ותרצה, אז אולי שנינו נלמד כמה דברים, מה קורה באמת בארצות הברית מול הרפורמים, ולא כאן בארץ, יש להם בקושי איזה שהם כמה מאות בתי אב.
הרבה עבודה מול אחינו היהודים שזזו מהדרך הנכונה.
כן, וכרגיל אנחנו עושים את ההבחנה בין ראשי ומנהיגי הרפורמים, לבין האנשים הפשוטים שבקושי בכלל הם יודעים אם הם יהודים,
שהם יודעים שהם רפורמים,
וצריך לקרב אותם.
הם לא יודעים שקוראים להם בכלל רפורמים, הם לא מאמינים שקוראים להם רפורמים.
על זה אין ויכוח, אבל כל המחלוקת האדירה של הרבנים האורתודוקסיים, עשרות בשנים, היא עם ההנהגה הרפורמית שקוראת תיגר על התורה שאני ואתה מקיימים.
כל מי שקורא תיגר על התורה בעיניי הוא לא רפורמי, זה לא רפורמי. רפורמי זה היהודי שמייצר רפורמה בקיום הדת.
על זה אנחנו מדברים, דודו, בוקר טוב.
בזה אנחנו מסכימים גם, אבי.
אוקיי, לא בסדר.
בזה אנחנו גם מסכימים. הרי מה קורה עם בחור שמחליט לצאת מהדרך של התורה והמצוות?
לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
הוא אומר, אני יש לי דרך אחרת.
לא, 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 לא. רגע, רגע, בוא נחדד. בוא, אנחנו מדברים פה על דברים משמעותיים שעומדים ברומו של עולם, וכל ניסוח פה הוא חשוב. אדם שלצערנו הרב מדרדר ועוזב את הדת, מצווה לקרב אותו, להחזיר אותו בתשובה, להאהיב אותו, הוא לא בטוח קם ואומר אני פותח דת חדשה. הרפורמים וראשיהם כבר לפני 200 שנה אמרו אנחנו מבינים את התורה אחרת, יש לנו תורה אחרת, המצאנו דת חדשה באצטלה שזאת היהדות.
אמרת שלושה דברים שונים, מבינים את התורה אחרת, אני מוכן להסביר להם את התורה כפי שהיא, מקיימים את התורה אחרת, אני אסביר להם שלקיים אותה צריך בדרך
לא, 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 אבל הם אומרים לך זאת התורה, אדוני.
אבל אם אומרים לך זאת התורה ואין בלתה.
זאת התורה, ולא היא, התורה שלך היא סתם המצאה של חשוכים קיצוניים, התורה האמיתית, זאת התורה שלנו.
לא איתם אנחנו מדברים, לא עליהם אנחנו מדברים.
על זה ראשי הרפורמה, זה הרפורמה.
אבי, לא עליהם אנחנו מדברים.
בסדר, אוקיי, אני לא יודע על מה אנחנו מדברים.
אני פוגש את הרפורמים בארצות הברית. אני אומר, אנחנו רפורמים? אנחנו רפורמים?
אתה רוצה רגע, אתה רוצה, אתה יודע מה, אתה יודע מה, דודו, בוא בשביל ככה, בשבילה, באמת, אם אין לך, יש לך 5 דקות או שאתה כבר ככה גררנו אותך?
רק תגיד לי מי אתה שם אותי.
עם הרב פסח לרנר.
אה, הרב פסח לרנר, יהודי יקר מאוד, שהקים עכשיו מפלגה באזור, בבחירות
קונגרס, הלאומיים,
ועשה חיים, ברוך השם.
כן, רבו של יונתן פולארד, ומי שכבר במשך עשרות בשנים נלחם רבות בהנהגה הרפורמית בארצות הברית, הרב פסח לרנר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה שומע את הדיון הזה שלנו כאן.
מי אני מדבר?
על הקו נמצא איתך בקו השני דודו סעדה, המול, העורך של עיתון בשבע, מגדולי העיתונאים בציונות הדתית עשרות שנים, אתה בטח, לא יודע אם אתה מכיר, אבל הוא איתנו על הקו, והייתה לנו שיחה בעבר כאן על ענייני הרפורמים, בעקבות שיחה או פגישה שקיים הרב אליעזר מלמד עם רב או רבנית רפורמית, אני כבר לא זוכר, וכתוצאה מזה ככה התגלגלנו לשיח על הנושא, ואנחנו רוצים לשמוע מה יש לך לומר.
אני רק שמעתי חלק מהשיחה, אבל באמת יש חילוק בין בן אדם שנתערב, לא יודע מה עם הרפורמים, לגבי, איך אומרים רב, רבי רפורמים, שיש לו שיטה. Okay, הבעיה היא שאנשי רפורמים, רחמן לצלם, הארגון מתה בחור. אין אנשים, אין ילדים, אין נכדים, והם רוצים להגיע לארץ לעסוק לג'זמיאציה. אין להם, בית כנסת שלהם סוגרת, אין להם בית ספר, אין להם גנים. זה הבעיה. רובם, 70%, 70 או יותר אחוז מהם מתבוללים, נשואי חוץ, נשואי חד מין, זה סיפור אחר לגמרי.
ובגלל...
אנחנו הקמנו את ארץ הקודש, דווקא לחלוש אותם.
הרב לרנר, אתה נפגש עם רבאים רפורמים?
מה כוונה נפגש? אני באופן רבנו? לא מסתובב איתם. אני מכיר אותם, אני פוגש אותם בסביבות, אבל לא בסביבות רבנים. לפעמים זה פגישה עם הרבה אנשים, והם נמצאים
שם. אתה מנהל איתם שיח, אתה מנסה לקרב אותם, זאת השאלה, האם אתה לוקח ראש קהילה?
זה לא העניין שלי. זה לא מעניין שלי.
אוקיי, בסדר.
אני לא כך, קיבלתי, שמע, אנחנו לא יושבים איתם באופן רשמי רב לרב.
על זה בדיוק הדיון. הנה, נתת את התשובה.
אנחנו מקובל כבר, מזמן.
אני יודע, אבל יש כאלה שאומרים שזה לא מקובל. דודו.
כך לימדני רבותיי.
שכוח.
טוב. דודו סעדה, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך עם השיחה עם הרב לרנר על עניינים אחרים, דודו.
הצלחה.
לא, רגע, הרב לרנר, איתך אנחנו רוצים להישאר על הקו.
אני כאן.
אוקיי. כשאנחנו מדברים על יונתן פולארד, הרב יונתן פולארד, אנחנו כבר קוראים לו, הוא, ברוך השם, משוחרר מכל ההגבלות.
כן, ברוך השם.
יכול לעלות לארץ. אתה משוחח איתו בימים האחרונים?
היום כבר 5 פעמים, אתמול 10 פעמים.
אז מה,
אני מבקש אותו תמיד.
כן. מה הוא אומר? מה שלמה? מה התוכניות שלו? ספר לנו קצת.
הוא אומר שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. זה כבר 35 שנה. הוא מסוד. הוא מגיע, אם יצא השם, הוא מגיע לארץ. השאלה היא מתי. יש לי אשתו תרופות, יש לו כימותרפיה בשביל סרטן. אז זה לא תולי בו, תולי על הרופא, צריך לסדר את העניינים בארץ, למצוא רופא חדש, כל הארץ, זה לא כיף זמן, זה לא פשוט. חוץ מזה, להגן, איפה ללכת, מה לעשות, זה ייקח זמן, אבל בשיטה הוא מגיע לארץ, אם יצא השם.
וקבל
לפני סוף השנה.
כן, המצב הכלכלי שלו גם לא משהו, ואנחנו אתמול ככה דיברנו, על זה שהמדינה, מדינת ישראל, צריכה לעשות הכרת הטוב קטנה לפולארד, ולדאוג
לא
לכל
קטנה,
מה שהוא צריך.
לא קטנה.
אני אומר מינימום.
לא קטנה.
כן. כי הוא לבד לא יצליח.
כל 35 שנה, הוא מתפנס מיהודים טובים כאן בחור.
כי אין לו איך, אין דרך אחרת.
נכון. אנחנו אמרנו לו, זה לא אחריות שלך. אתה עשית שלך, אתה ישבת 30 שנה בעם ישראל, אל תדאג. אנחנו נדאג בשבילך. יש לו רופאים, רופאים יהודים, דתיים, לא דתיים, לא יהודים, שעושים זה בחינם. מה שעולה כסף זה התשופות.
כן.
אבל חוץ מזה, ברוך השם, יש יהודים דתיים, לא דתיים, לא יהודים, אנשים טובים שעוזרו לו.
מותר לו כבר להתראיין?
מותר
לו כבר לדבר עם הציבור? הוא יכול להעביר איזה מסר לציבור?
מותר לו, כן. אבל עד שהוא מגיע לארץ, הוא לא יעשה את זה. לא צריך לתוח פתח, לא צריך לתן לאנשים לתוק עליו. אנחנו, החברים שלו, הוא אמר לו, שמע, עד שתגיע לארץ, תהיה בשקט, יש לך אנשים שדברים בשבילך. אבל עכשיו, מותר לו הכל.
כמעט רציתי שתעלה אותו לשיחת ועידה, לקונקשן, ושיברך פה שחיינו בישראל, פעם ראשונה ישמעו אותו.
כמי יצא השם שיגיע לארץ, הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לבקר בכותל.
כן. טוב, זה ברור.
אגב, הדבר השני, הולך לקברו של מרן רב מרדכי אליהו, דרך הצדיק הקדוש לברכה.
כן, שדאג לו.
הוא היה רב שלו, זה הדבר השני.
כן. טוב, בוא נדבר על ביידן, כי כנראה הוא הנשיא, עם כל הסיפורים של טראמפ על הזיופים שם, אתה גם כן חושב שזה כבר לא, זה לא ריאלי, נכון?
אני לא יודע, אני לא מספיק בעניינים.
אוקיי, אבל המשמעות היא שאם ביידן עולה לשלטון, אתה חוזר עוד הפעם 5 שנים אחורה, 10 שנים אחורה, בתקופה של אובמה והרפורמים.
אני לא יודע, מקווה שלא. אוקיי. לב מלאכים ביד הקדוש ברוך הוא, מקווה שזה יסתדר.
השם יעזור, שיהיה בשורות טובות. הרב פסח לרנר, תודה רבה.
תודה רבה לכם, הצלחה.
בשורות טובות, אמן. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב. החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים. ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה, עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22 1-750-66-22.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בלבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
שומעת? רק לפני שבוע דניאל התחיל ללכת, והיום הוא כבר מתרוצץ, מטפס, עולה על הספות, כמה שהוא משתולל, ועדיין שום דבר לא בורח לו. אני אומרת לך, גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות המותנית הגמישה על האטימה מנזילות גם בזמן תנועה. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
חניכיים אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה לכל המשפחה! רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש וטענו ממבצעים שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
הרגע הזה, שאת עומדת ומסתכלת עליהם ישנים, כל כך רגועים, ואת מחייכת לעצמך, כי את יודעת, כשהחיתול שלהם יובש, הם ישנים טוב יותר. Pampers Baby Dry, החיתול מספר אחת במחירות בעולם, עד פי שניים יובש יותר מהחיתול המתחרה המוביל.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124, 03-909-2124.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר mekimi.co.il. כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד עניין, סוגיית האולמות, האירועים בכלל, החתונות, הסמכות, שעדיין מתנהלים בכל מיני דרכים פיראטיות, כאשר אנחנו מלווים את המאבק הזה כבר הרבה מאוד זמן, בעיקר סביב האמירה שאי אפשר לקיים אירוע היום בלי לעבור על החוק, בגלל שהמדינה לא נותנת שום מתווה הגיוני, שיהיה גם חוקי וגם הגיוני, תוך שמירה על הנחיות מינימליות. האולמות עותרים לבגץ ושואלים את בגץ למה אפשר לקיים אירוע עם 20 או 30 או 50 משתתפים בכמה מקומות שונים פרטיים, ואי אפשר לעשות את כל זה בתוך אולם. אם לוקחים אולם גדול ומחלקים אותו לכמה חלקים, אפשר לעשות שם אירועים או להביא איזשהו מתווה אחר. אז איתנו שניים על הקו, ישראל גפני, יושב ראש איגוד האולמות, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
עורך הדין זלמן בלק, שלום גם לך.
ערב טוב.
אתה מגיש את העתירה, מה אתם בעצם, על מה אתם עותרים, מה אתם טוען מבקשים מבגץ?
אני אבהיר, אנחנו לא מבקשים מבגץ, שוב, יש לנו נציגים שיושבים בכנסת, שיושבים בממשלה, שצריכים לדאוג למתווים וצריכים לדאוג לאפשר חתונה בצורה כזו או אחרת. זה לא, אנחנו בעצם, מה שאנחנו מבקשים מבגץ, במילים פשוטות, זה שבגץ יבהיר מדוע יש הבדל בין אולם אירועים לכל בית ספר או גג פרטי שבו עושים אירועים. אנחנו אומרים, אם לבית ספר מותר לקיים על גג בית הספר אירוע, אנחנו גם מוכנים באותם תנאים לקיים אותו באולם שלנו. זאת אומרת, אולם שיש לו חצר. למה? היום התקנות אוסרות על כל מישהו עסק לקיים אירועים. ואנחנו רואים, אין שום סיבה, הנגיף אינו מבחין בין עסק לבית ספר. הנגיף כן. יודע מאוד מאוד פשוט.
מה שמותר יש לעשות בחצר הבית, אפשר לעשות בחצר האולם.
נכון.
זאת בעצם הטענה.
עכשיו יותר מזה, יש גם, מטבע הדברים, כאשר אתה עורך ערב במקום, תחת פיקוח, בסוף האולמות, כל השנה מתמודדים עם הרבה מאוד נושאים בירוקרטיים כאלה ואחרים, נושאים של מזון, העולמות רגילים למלא אחר בירוקרטיה, ואין שום סיבה לא להפקיד בידיהם גם את הבירוקרטיה של הקורונה.
השאלה היא כזאת, ואני פונה לך, ישראל גפנר, כי אתם בעצם ביצעתם את העתירה הזו, אתה בשמם של כמה וכמה מנהלי ובעלי אולמות. עד היום, כבר 8 חודשים, בגץ לא התערב אפילו פעם אחת בהנחיות הקורונה. אתם יודעים את זה?
קודם כל, אנחנו לבד הגשנו בגץ בשעתו. אני מזכיר לכולם שפתחו את האולמות, זה היה בסוף סיוון, כאשר בעצם עונת החתונות התחילה ביות סיוון. ואז הגשנו בגץ, אמרנו לבגץ, אם אתם כבר פותחים משרד הבריאות בסוף סיוון, למה שלא תפתחו את זה שבועיים קודם לפי מטבע של המסעדות? לצערנו הרב, הטייס האוטומטי בבגץ עבד בשעתו, ואין היום שום התערבות של בגץ בכל נושא של משרד הבריאות, כי אתה יודע, משרד הבריאות זה נושא של רפואה, כמו שהשרים...
אז למה הפעם אתם עושים את זה שוב?
יפה מאוד. הפעם אנחנו מתמקדים בנקודה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו חושבים שיש לו כן סיכוי מאוד טוב, בניגוד לכל הבגצים שהיה עד היום. כי בעצם יש תקנה מאוד מוזרה, חלק מהאבסורדים שיש היום, יש עוד אבסורד. שים לב, מותר לבצע חתונה רק במוסד חינוכי של 20 בחוץ ו-10 בפנים. זאת אומרת, אם זה לא מוסד חינוכי ובשלט בחוץ כתוב איזשהו עסק או איזשהו מקום ציבורי, אסור.
כלומר, אם למחר בית ספר שעושה אצלו אירועים, מחליף את השלט על הבניין, ובמקום בית ספר הוא כותב, אולמי השמחה. מאותו רגע אסור לו לעשות.
בדיוק, לא רק כולם. כל עסק ציבורי, שים לב, כל עסק ציבורי או עסקי, אסור לו לקיים חתונה של 10 בפנים, 20 בחוץ. אם בשלט כתוב מוסד חינוכי, אז מותר. פה זה כבר, איך אומרים, זה הזיה, שקשה לנו להאמין שבגץ...
כי גם קשה למצוא את ההיגיון, כי גם ההיגיון שפה יהיה קשה לאכוף, ופה יהיה קל לאכוף, וכל מיני הסברים ותירוצים כאלה לא יחזיקו מים, ויהיה מעניין לראות מה בגץ יעשה או יגיד בעניין הזה.
ואני רוצה להזכיר, קודם כל היום לא נתחלנו על הסף, אלא בגץ ישר הוציא צו למשרד הבריאות לתת תשובה תוך 7 ימים. אני רוצה להזכיר אבל לכולם, חבר'ה, האולמות מתוך מעל 8 חודשים, האולמות פתוחים כולה היו 3 שבועות, שלא היה מתווה מסודר, היה מתווה של עד 250 איש, לא מעבר. אנחנו בנינו תו לבן עם מיטב המומחים, ליטשנו את זה עם חברי כנסת ושרים. תו הלבן הופך מ-100% סיכון במקומות פיראטיים ל-100% שמירה על בריאות הציבור בתוך אולמות האירועים. והסיבה היא מאוד פשוטה, לטיסה מותר לך לעלות אחרי בדיקת קורונה ויצאת שלילי, נכון? עשית עם ירוקים בבתי מלון. בואו ניקח את 2 הפרמטרים האלה, נכריז על האולמות כאים ירוקים, כמו הבתי מלון, לא ניתן להיכנס לאולם רק מי שעבר בדיקת קורונה 48 שעות, שכל קופת חולים עושה את זה, נכניס לאולמות המשפחות הגרעיניות וחברים של החתן והכלה, ואם יש סבא וסבתא שרוצים כן להגיע, ממליצים להגיע רק לחופה, ואם מישהו כן רוצה להגיע לחתונה, עושים לו קפסילה יהודית, ויש טענה שבאים ואומרים שאתם לא שומרים על ההנחיות. אז א', אני לא מכיר עוד ענישה קולקטיבית במקומות אחרים, אבל נניח שאתם צודקים, יש אופציה פשוטה מאוד, לקחת שוטר או פקח בשכר, כמו כן, כל משחק כדורגל, לוקחים שטור, בדיוק, ואז הוא שומר, ואם מישהו מפר, עוצרים את זה, ואז מה קורה?
דיברנו על זה כבר, על כל המתווים והרעיונות של כניסה במחזורים, ואפשר להזמין גם 200 ו-300 נכון. איש עם קבוצות, ואלו יוצאים ונכנסים,
וכל נכון, מיני... נכון, יש הסרולוגים פשוט... גם, חבר'ת, הסרולוגים.
אף אחד לא מביא אנשים. עדיין פתרון אמיתי, שהוא באמת אפשרי לקיים אותו על פי החוק, ומכריחים את כל בעלי הסמכות לעבור על החוק, מדי ערב במאות מקומות ברחבי הארץ. בגץ לא דוחה אתכם על הסף. עורך דין בלק, מה...
אני כן אחזור לשאלה ששאלת, ואני רוצה רק למקד נקודה קטנה. בכל העתירות שהיו עד היום, ביקשו מבגץ להתערב בשיקול דעת של משרד הבריאות. מותר 20 אנשים, למה לא 30? אנחנו לא מבקשים את זה. אנחנו פשוט מדברים על נקודה שהיא משפטית, יש פה אפליה ש... לא צריך
את מה שמותר ברחוב X מספר 2, נכון. תתירו באותו רחוב בבניין נכון. מספר 4.
נכון, וכזאת עתירה עוד לא הייתה.
אוקיי. נמתין ונראה ונעקוב 7 ימים למדינה להשיב. ייתכן שהבגץ הזה גם ידחוף את חברי הקבינט אולי כבר בעצמם לעשות כל מיני שינויים בעניין הזה. ישראל גפנר, יושב ראש איגוד האולמות.
אני רוצה אבל לסיים במילה אחת, כל מי ששומע אותנו, כל מי שיכול להשפיע ורוצה להשפיע, יש לנו נציגים מאוד חשובים ומסורים בכנסת, כל אחד שיכול לפעול אצלהם כדי שישנו את רוע הגזירה בעצם בפועל, זה בידיים שלהם. טוב. הפוליטיקאים שלנו, זה העבודה שהם צריכים עכשיו לעשות, זה, זה נושא חיוני, כמו שיש תלמודי תורה ובתי כנסת, אנשים צריכים להתחתן על פי הלכה, כמו בני אדם, לאסוף אותם מהרחובות, ולהכניס אותם להים ירוקים שהתחתנו שם,
אוקיי.
כמו שצריך.
תודה רבה לשניכם, עורך הדין זלמן בלק וישראל גפנר, יושב ראש איגוד האולמות, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו לסיפור אחר, עוברים לקריית מלאכי. צבי טסלר כתבנו, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
אז חוץ מענייני בריאות שקשורים לקורונה, יש עדיין מדינה שצריכה להתנהל על פי כללי בריאות ותברואה נאותים, ואנחנו מדברים על חנות, סניף של רשת נתיב החסד, בקריית מלאכי, שאחרי כנראה הרבה מאוד זמן של הזנחה, הגיע למצב תברואתי עד כדי כך שמוציאים בעיריית קריית מלאכי צו סגירה למקום, שזה משהו חריג, נדיר. מה קרה
נכון.
שם?
נכון. אנחנו מדברים על סניף שנקרא זול בשכונה, של נתיב החסד, שפועל, והעירייה מקבלת מזה זמן תלונות קשות, בין היתר על אכברים שיוצאים מהחנות ונכנסים לבניין הסמוך, של, לדיירים של הבניין הסמוך, ועל בעיות תברואה קשות, ומגיע לשם מנהל מחלקת רישוי עסקים עם הפקחים, והוא מזדעזע ממה שהוא רואה שם. שוחחתי גם איתם וגם ראיתי את התמונות, תמונות קשות שנראה אותם לאתר כל חי, תמונות שבאמת לא נעימות לצפייה, כולל הם מקקים, כולל בתוך המקפיא הם עצמו שם.
בקיצור, גן חיות שאמור להיות מקום שבו קונים מזון סטרילי ונקי.
רחוק מלהיות נקי, רחוק מלהיות בריא.
אולי בנתיב החסד עושים חסד עם בעלי החיים.
אז זהו, עכשיו אנחנו בתקופה של קורונה שעוד יותר יש ערנות לגבי הקפדה על סטריליות, על ניקיון, על בריאות. וזה רחוק שם, ומה שהם למרבה הפתעה מגלים, שהמקום פעל בלי אישור של מחלקת הנדסה, בלי אישור של משרד הבריאות, לא ברור איפה האכיפה שלהם, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, אבל לא נותרה להם ברירה, אלא להוציא צו סגירה למקום. עכשיו פנינו לרשת נתיב וחסד.
הם אומרים שלא מדובר בסניף ששייך להם?
לא, הם אומרים, הם לא, הם לא מנסים להתנער מזה, אבל הם אומרים, זה בכלל סניף שנסגר עקב שיפוצים, והצו הקדים אותם ביום אחד, והם בקרוב יפתחו תחת רשת אחרת. עכשיו, התשובה הזו היא מטרידה מאוד. כי אם הם היו אומרים, טעינו, נפיק לקחים, נבדוק, הם לא באים ואומרים, טעינו, ולא, והם בעצם מסתכלים למצב הזה כמשהו שהגיוני כשמקום מתנהל ככה. אני יכול
כלומר,
להגיד
הם לא מתייחסים בכלל לגוף הטענות ולגוף הממצאים והאכברים ובעלי החיים שמסתובבים בחנות.
הם לזה לא מתייחסים, ואגיד לך גם משהו יותר מטריד, אני יוצא לי לשוחח עם עובדים ועובדים לשעבר ברשת, והם אומרים לי, זה לא מפתיע אותם, שגם במקומות אחרים ישנה ביקורות של משרד הבריאות, עם הערות לתיקון, שדי מורחים אותם, ובסופו של דבר, כך על פי הטענות, הם אומרים, זה לא משהו שהוא חריג, מבחינת ההתנהלות של הרשת, וזה משהו שהוא מאוד מטריד, אנחנו גם נמשיך ונעקוב אחרי זה, להבין מול משרד הבריאות, מול המשרדים הנוספים, איך הם מתכוונים לפעול מול הרשת, מול דאגה לבריאות הציבור, לחיים של הציבור, זה לא דבר, התמונות האלה הן תמונות שקשה לראות אותן, ואמר לי הנציג של העירייה, צילמנו את התמונות הפחות קשות לצפייה, כי היו דברים שגם לא היינו מסוגלים לצלם מרוב גועל, אז זה מאוד מטריד שזה המצב שאיתו ילדים ואנשים וקהילה שלמה, קהילה חרדית בקריית מלאכי נאלצת להתמודד, ואנחנו נקווה שסניפים אחרים שלהם לא נמצאים באותו מצב ולא מסכנים את בריאות הציבור.
נקווה, ואם הם נמצאים באותו מצב, נבקש מהציבור לדווח לנו, לצלם, לפנות אלינו באמצעות אתר כל חי, ואנחנו באמת לא רק באווירת קורונה, אלא בכלל באווירה הזו של מינימום של תנאי שירות לאנשים שבאים וקונים ממיטב כספם, כי הרי לא מדובר כאן בחסד, למרות השם של הרשת, אין פה שום חסד מאחורי השם הזה. זה חנות שגובה מחיר מלא על כל מוצר, ואין סיבה שאנשים ייכנסו לאיזשהו פינת חי או פינת ליטוף גואלית מהסוג הזה, כמו בתמונות שאתה שולח לי, שקשות מאוד לצפייה. צבי טסלר, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק. גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סל, יש לכולם.
קניתי חדש.
מגה סייל, יש באביס מכירת רכב. מבצעים מטורפים. ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל. שברולט ספארק LT 2017, מ-36,900 שקלים. אביס מכירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשן צבי חזקלי. שלום, ערב טוב. צבי חזקלי על הקו.
אוי.
ערב טוב, מה שלומך?
שומע אותך.
יופי, ברוך השם. לפני שנדבר על הדברים החשובים, מילה אחת על סעודיה ומה שקורה שם. הם מכחישים בכלל שהייתה פגישה, להאמין להם?
לא להאמין להם, אבל להאמין לכוונה. תראה, הם לקחו בחשבון שזה יודלף, לא כל כך מהר. תדע, בכל פגישה כזו יש סיכומים. יש סיכומים של מי מוציא מה, ותמיד בדרך כלל מה שאני מכיר מפגישות, והייתי בעשרות פגישות חשאיות כאלה, ששומרים על, 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 על עמימות, על הרפל, אלא אם כן איזשהו צד צריך ממש לפרסם את זה וזה יעזור לו. מה שקרה כאן זה שהישראלים רצו מיד מיד לספר, והסעודים הכחישו, אבל זה, תשמע, הוא היה שם. הוא היה שם, הם לא יכולים לקחת על עצמם גם את הדבר הזה. הסעודים רצו את הפגישה הזו, הם ביקשו את הפגישה הזו, ולמה הפגישה הזו? כי הסעודים מסתכלים סביב, הם מבינים, המצב משתנה, יושב בבית הלבן מישהו שתומך יותר בחזרה להסכים עם איראן, והוא פיזית תומך באיראן, והם יודעים שהם בבעיה. לראיה שני טילים שעפים ממש שעתיים לאחר שראש הממשלה ממריא, לא רחוק משם, נוחתים במתקן נפט סעודי ופוגעים להם במתקן נפט. זה אומר שאיראן היום היא יותר תורשדה, והסעודים יודעים מזה. אתה יודע שהשבטים במזרח התיכון בשכונה שלנו יודעים היטב מי נגדם ומי באדם. אז נכון שהם עכשיו מכחישים את זה, אבל זה עבירה קטנה לעומת הבלגן הגדול שהסעודים נמצאים. סעודיה נמצאת בבעיה קיומית אם ארצות הברית תחזור להסכם הגרעין ותשנה את סדרי האנרגיה של הנפט. וסעודיה בבעיה, מי שהציל את סעודיה זה טראמפ שהגיע אליהם ואמר להם לא קרה כלום, אני אבטל את הכל, אובמה היה חלום רע. וזה כנראה זה לא היה חלום רע, החלום הזה חוזר, הסעודים בבעיה, הם צריכים אותנו, הם רוצים ברית הגנה, לכן הפגישה הזו לא הייתה בכלל הנורמליזציה, זה רק היה על איך השבט הסעודי מקבל הגנה מהיהודים.
אוקיי, טוב, אז זה סעודיה עכשיו לדברים הרבה יותר חשובים, נצרף לשיחתנו את עורך הדין נתנאל חג'בי, שלום נתנאל. עורך הדין חג'בי על הקו? מה יהיה, אנחנו לא שומעים אותו? טוב, מיד הוא יצטרף אלינו, כי אנחנו מדברים על אלה שזוכים להצטרף היום, אתמול, ללומדי מסכת פסחים. אנחנו נמשיך ככה עד סוף השעס, מה אתה חושב, בעזרת השם?
אין לי פנים לבוא בלי סיום מסכת. אז ברוך השם, תשמע, בוא נגיד, אם עברנו את רובין, אז
הכל כבר קל.
כן, שמע, זה מסכת. קצת אגדות, משהו, שום דבר, רצנו עד הסוף בכזה... אבל אתה יודע, אני חושב ש... אתה יודע, האדם שלומד דף יום, הוא תמיד אומר, אני לומד הדף היום, אני לא יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שהדף לוקח אותי. זאת אומרת, הבנתי, לא הבנתי, קלטתי, לא קלטתי, מה שנגמר אחרי שעה של לימוד, או כמה שאתה משקיע בזה, זהו, אתה עובר הלאה, וזה היופי של הדף, הוא לוקח אותך, וגם העניין שזה גם לא נגמר. פעם אחת, בעזרת השם שמציין את השס, זה היה רק מעבר על האותיות, על הנמלים הקטנות האלה. בסופו של דבר, האהבה והרומן שיש לנו עם הגמרה, זה דבר שהוא אינסופי. ולכן הגמרה לוקחת אותנו, אנחנו באמת לא לומדים אותה, היא לוקחת אותנו לאן שאנחנו נמצאים בחיים, מראה לנו את מה שאנחנו מצליחים לקלוט באותו רגע. בעזרת השם, בסבב הבא של השס, בטח יהיה לנו מוחין אחר, נראה דברים אחרים. אז זה הכיף והיופי בדבר
הזה. בעזרת השם, ולך תדע כמה אנשים הרגע שכנעת להצטרף הלילה, מחר, כדי לומדי הדף היומי, כי מתחילים מסכת חדשה.
נכון, אני גם שמעתי ברדיו, ואני אומר לך, אני אגיד זה למי שעכשיו קצת מתנדנד, אתה דיברת על אלה שהצטרפו, ואולי מצטרפים. תראה, היום אתה במצב של, אתה יודע, כמו שעושים מעצר למישהו, ככה אני לוקח את זה מהרם שאני מכיר, כן. אתה אומר לו, תשמע, אתה עם גב להגיר, אתה מוקף, לא משנה מה תעשה, עצרתי אותך. היום האדם היהודי מוקף, מוקף בשיעורי גמרה מכל כיוון, מאפליקציות, מכל הלשון, מחמש דקות פה, מ-10 דקות שם, מסיכומי הדף, מאתרים שמתארים לך ויזואלית את הסיפור של עירובין, אגב, זה עזר לי מאוד, אתר שקוראים לו הוינני, או חלקו באנגלית, אתה רואה ממש את הצרטוטים ואת הכל, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתה לא יכול היום להתעלם מהגמרה, רק תביע מעט רצון, להישאר עם הדף, אתה תראה שמתחיל להגיע אליך, אתה תראה לכל מקום שאתה הולך, לפעמים אני עושה שחרית במקומות אחרים, לא ליד הבית, פתאום נגמר את השחרית, יאללה, דף יומי, זה יקיף אותך, ברגע שתפקח את העיניים, אותו אדם שעכשיו שוקל ומתלבט, אני אומר לו, תשמע, תנסה 10 דקות, 15 דקות, ותראה שאתה תתפוס את הגל, ואתה תתפוס אותך.
כן, מסכת מאוד מאוד מעניינת, מסכת פסחים, יחסית מסכת קלה וטובה, גם מסיימים אותה ממש לקראת ערב פסח, אז זה הכנה הכי טובה שיכולה להיות, ליל הסדר ייראה אחרת.
נכון, אתה מעודד אותי, אבל תראה איך המסכת הזו נפתחת, תראה מה זה, דיברנו על סעודיה ואנחנו מדברים עכשיו על האור בתוך הערב. מה זה אור? הרי מתחילה המילה באור. אז קודם כל יש אור, אנחנו צריכים לזכור שיש אור, והאור מאיר בחושך. וגם אנחנו כרגע בתור ישראלים ויהודים, שלפעמים מחשיך לנו, ואנחנו רואים קורונה, ורואים מדינות ערב, ורואים את כל העניינים, לא לשכוח, אור מאיר בחושך. זה גם אני חושב במסקנה, לפחות מה שראיתי בדף הראשון, נראה לי שזה
הולך לכיוון. כן, ידוע, יש על זה, אתה יודע, בעולם הישיבות קוראים לזה חקירה, יש חקירה. כן. האם חושך הוא ישות בפני עצמו, או שהוא היעדר אור? מה אתה אומר?
אני חושב שחושך הוא היעדר אור, אני בא מהחיובי. ואני חושב שגם אין חושך עם...
הראיה היא שגם בלילה שיש חושך, עדיין הגמרא קוראת לזה אור.
אור, יפה. ואתה יודע מה, אתמול, שקראתי את הדף, אתמול, אני מדבר על הדף של הדף הראשון, אז אחד הטיעונים זה שיש נאמר יום צום, תענית. אז אתה לא צם מהערב, אתה צם מהשמאיר האור. זאת אומרת שבסופו של דבר אור זה לא רק בבוקר, אור זה גם עוד קודם לכן, שהוא נקרא. זאת אומרת, יש לך עוד התנוצצות של האור שאתה לא רואה. אתה יכול להרגיש אותו. אם עכשיו, כמו התנוצצות שבת, שבת עוד לא הגיע, אבל אתה כבר מרגיש את האור שלה. אז יכול להיות שאור מאיר גם כשאתה לא רואה. וגם שיש חושך אולי.
כן, זה כבר המושגים גם, כי יש אור רוחני, ולא רק האור הפיזי שאנחנו מצליחים להבין, שהשמש מאירה או הנר מאיר.
נכון.
בכלל המושג של אור הוא בכלל רוחני, הוא לא באמת נתפס אצלנו במובן הפיזי, כי אי אפשר למשש אור, אין באמת אור.
נכון.
טוב, זה באמת כבר קצת ככה יותר עמוק.
אני יכול להגיד לך שאני הרגשתי את זה. יש איזה מין תנועה, הכל זה אורות וכלים. יש איזה שלב שאדם מכיר את בורו באופן ודיעבד מאוחר, בעל תשובה, מי שהחילוני כמוני, אז הוא מרגיש איזה מכה של, הוא יכול לומר שזה אור. הוא יכול לדבר עם חבר שלו ולהגיד זה משהו כזה. ברור שזה שונה, אבל יש הערה של השם שאתה קולד אותה בלי להבין שיש לך כלי, ואתה מסולבר מזה. ואחר כך אתה מתחיל להתאזן עם זה. ואני חושב שיש לנו את זה במפגש עם כל דבר, עם כל דבר. זה פשוט בחירה שלנו. גם אם אתה נולדת בבית דתי או לא משנה איפה נולדת.
לא, בהפוך, הפוך. תדע לך שאלה שנולדו בבתים חרדים, הנה עכשיו מאזינים לך, לא יודע, עשרות אלפי בחורי ישיבות וחרדים למיניהם, והמושג הזה שהם שומעים ממך, מבעל תשובה שראה איזה אור, והם לא מבינים על מה בכלל, מה הוא מדבר, איזה אור, מה...
אז אני אגיד לך...
אתה יודע, זה יוצר קנאה כזאת, בוא, אני גם רוצה.
יפה, אז הם בקבוצת סיכון, הייתי אומר סיכון במרכאות, לראות אור גדול ממני, למה? כי הם כבר טעמו סוג של אור, או נתנו להם לטעום אור, והם לא ידעו שזה אור, והם עכשיו בעמדה שאם הם רק יכינו כלי מעט, שזה רצון, מה זה רצון? הם מקבלו אור או הו, שאני יכול לחלום עליו. תמיד אני אומר, יש את המשפט, את הפסוק שאומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גדולים לעומדים, אבל אם הם ירצו, הם יעקפו את אדם בעלי תשובה. בעלי תשובה זה רק תמרור לכל אלה שנולדו לבתים של תורה, שאפשר להגיע עוד יותר מבחינתם. ואני, אם הייתי נולד...
לצערנו, אנחנו בדור כל כך רדוד, שאנחנו קוראים, לוקחים את המושג של בעל תשובה, ומלבישים אותו על מישהו שהיה חילוני ונהיה שומר מצוות.
נכון.
גם גדולי הדור הגדירו את עצמם כבעלי תשובה עד יום פטירתם.
נכון, כי מה זה תשובה? תשובה זה משפט, כן. שאדם עושה, ויש לנו יום שאנחנו עושים עצמם משפט. אתה יודע, ברוך השם, אני משתדל לפנות כמה דקות ביום, לעשות משפט, איך התנהגתי, מה עשיתי, בהתבודדות, אתה יודע, וברגע שאתה חוזר בתשובה, ותשובה על תשובה, זה עיקר ההתחדשות, זה עיקר ההתחדשות של הבן אדם, לבוא להגיד, אתה יודע, בתור ילד הייתי בא לכיתה, והייתי תלמיד, מה זה לא טוב, מופרע ממש, המורה אמר לי, דף חדש הייתי שמח, ידעתי שנמחק לי הכל, יש תנועה שהשם ברא עוד לפני שהוא ברא את העולם, והיא שייכת לכל אחד, לא משנה איפה הוא גדל, תשובה,
לגמרי.
בחלק ממהלך היום.
טוב, תשמע, אתה גורם לי כל פעם ככה לחשוב, למה אנחנו לא עושים איזה פינה קבועה כזאת, על... כן, קצת ככה להעיר כל מיני אורות, צבי חזקאלי.
תשובה,
ונתקדם, נראה להתחדש. טוב. בקיצור, נלך לבדוק את החמץ שבלב. תודה רבה. ערב טוב ולהתראות, וזה הזמן להזמין את כל מאזיני רדיו קול חי בכל הארץ ובכל העולם, להצטרף גם לשיעורים כאן בקול חי, השיעור הדף היומי הגדול ביותר של הרב מילצקי. הנה, צבי חזקאלי התחיל ללמוד הדף היומי דרך השיעור הזה, גם עורך הדין נתנאל חג'בי, שרצינו לדבר איתו, אבל לא הצלחנו להשיג אותו. גם כן מהמעגל הראשון של הלומדים, אז זה מאוד קל ופשוט, ושיהיה בהצלחה לכל הלומדים. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי, ערב טוב לכם ולהתראות.